Live streaming is on.
Okay. Yeah. אוי, אני יותר מבסדר עם זה, אל תדאגי. טוב, אז אנחנו נרצה להתחיל. אנחנו באמצע האות. אנחנו, כן, אנחנו באות היי ואנחנו באמצע האות. אנחנו נעשה ככה לתזכר או ככה כהרגלנו לתת איזשהו סיכום קצר שייתן לנו באמת את ההקשר. אז דיברנו בהתחלה בעריכות על האבות, על אהבה, שלוש אהבות, אהבה של 7 שנים, של 10 שנים ושל 100 שנה, אהבה שמגיעה מהמידות, אהבה שמגיעה מ-10 ספירות ואהבה שמגיעה מהכתר. דיברנו על זה, איפה אנחנו פוגשים את זה, איך זה בא לידי ביטוי בעולם. ואז עברנו לדבר, בעצם חזרנו לנושא של המאמר. אמרנו שאנחנו מבקשים, בקשר לאהבה, אמרנו שאנחנו מבקשים אהבת עולם, אהבה גדולה יותר, גם מאהבה שמגיעה מהכתר. ואז שאלנו כמה שאלות, על ולא נבוש ולא נתעלם ולא נקשה לעולם בעת, שזה בעצם הציטוט שאיתו מתחיל המאמר. ההבדל בין בושה לכלימה, אמרנו, זה כשאדם מתבייש בעצמו, וכשאדם מתבייש מול הסביבה. זה עוד דלת, כן, באמצע. דיברנו על זה שהנוסח בתפילה הוא קצת מטמיע, וכלימה זה מהסביבה. אז אמרנו, למה אנחנו אומרים ולא נבוש ולא נתעלם ולא ניכשל? לכאורה אנחנו קודם צריכים לבקש לא להיכשל, ואם לא ניכשל, אז בטח לא נבוש בעיני עצמנו, ובטח גם לא נתעלם. המשכנו הלאה. ודיברנו על זה שיש לנו שני סוגי רחמים. אנחנו מבקשים בהמשך של אותה ברכה בדיוק גם רחמים, ודיברנו על זה, וכאן בעצם התחברנו למאמר שלמדנו בעבר, שיש לנו שני סוגי רחמים. צד אחד של רחמים שמגיע מצד הרוממות, זאת אומרת בעצם זה שהמרחם הוא הרבה יותר נעלה וגבוה מהמרוחם, זה כבר גורם לו לרחם עליו, וצד אחר של רחמים שמגיעים בעצם מההרגש, מאיזושהי התפתחות אישית משמעותית, ברמה כזו שבה אני מסתכלת בגובה העיניים, לא ממקום שבו אני יותר, אני בגובה העיניים, אבל יש לי יכולת, יש לי רגישות, לב פתוח כל כך, שאני יכולה באמת להיות שם עם האדם השני, ולהרגיש אותו איפה שהוא נמצא, ולא רק להחליט בשבילו מה עובר עליו, אלא באמת להרגיש אותו, ומשם גם יכולים להגיע הרחמים. דיברנו על זה? שהרוממות בדיוק, אלו רחמים גבוהים יותר. ומי שהוא מרומם, הוא מרחם על מי שיש לו ועל מי שאין לו אותו דבר, על העשיר ועל העני. למה? כי הוא מרומם כל כך שבשבילו העשיר והעני הם שווים. המשכנו הלאה בתחילת אות ה' ודיברנו על זה ששני סוגי הרחמים הם בעצם נמשכים משני סוגי השפעות שאנחנו מקבלים מספירת המלכות. ספירת המלכות היא בעצם החוליה שמחברת אותנו, מחברת את האלוקות לעולם. היא החוליה הקריטית שמאפשרת בכלל קיום לכל העולמות. מלכותך, מלכות כל עולמים. ומספירת המלכות הזו יש לנו בעצם את ההשפעה אלינו. זאת אומרת, זה השלב שמתייחס באופן ישיר לעולמות. בספירת, כי מלכות לא יכולה להיות בלי שיש נתינים. בספירת המלכות עצמה יש לנו שתי סוגי השפעה. יש לנו את אור הממלא ואת אור הסובב. וכל אחד מהם הוא בעצם מקביל לנו, או הוא מקביל ומתאים לכל אחד מסוגי ההשפעה של הרחמים. אור הממלא כל עלמין, הוא מתייחס, הוא מקביל לנו, הוא תואם לרחמים שמגיעים מתוך קירוב, מתוך הרגש, כי יש כאן התייחסות ספציפית למה הנברא הזה צריך כדי להתקיים, כמה אור בדיוק הוא צריך, ובאיזו צורה ובאיזו עוצמה. כך שגם הרחמים שמגיעים משם מתייחסים ספציפית לסיפור שלו. אור הסובב כל עלמין, הוא אור שבעצם לסיפור הספציפי שלו. כן? לעומת זאת, אור הסובב כל עלמין, הוא מגיע, הוא מאיר לנו באופן שווה בכל הנבראים. אין הבדל באור הסובב כל עלמין בין עולם האצילות למשהו גשמי שנמצא פה בעולם הזה. אור הסובב כל עלמין מספר לנו על אותם רחמים של הקדוש ברוך הוא שמגיעים מצד הרוממות. ומכיוון שיש רוממות כל כך גדולה, אז כולם שווים בפניו. דיברנו על זה, שאור הממלא כל עלמין, מכיוון שהוא מתלבש בעולם, אנחנו יכולים להבין אותו. אנחנו יכולים להשיג אותו. זאת אומרת, בהתבוננות פשוטה וחלקה, אם אין לנו מעצורים כאלה ואחרים, אני מרגישה את הקדוש ברוך הוא איתי. אני רואה השכחה פרטית בעולם. מה קורה? אם אור הסובב כל עלמין, את האור הזה אני לא יכולה באמת להבין אותו. למה? בעצם ההגדרה שלו. כי הוא לא מתלבש. ברגע שהוא לא מתלבש בתוך העולם, אני לא יכולה להבין אותו, הוא לא יכול להתלבש אצלי בשכל. נכון. אור הסובב כל עלמין, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות איתו, זה בעצם ללמוד על עצם קיומו, ולהבין שאנחנו לא מבינים אותו. מה שנקרא ידיעת השלילה.
זה להבין שאנחנו
לא משיגים אותו, שהוא גדול עליהם. ידיעת השלילה היא שייכת לסובב כל עלמין, שידיעת החיוב, זאת אומרת על הדעת מה כן, זה קשור לממלא כל עלמין. עכשיו, בין ידיעת החיוב לידיעת השלילה, יש לנו איזשהו מתח, איזשהו איזון כזה שמתקיים ביניהם. ככל שאני יודעת יותר מה כן יש, ואיך זה מרגיש לי, ואיך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי, ומה קורה איתי, ואיך זה משפיע עליי, אני יש לי יותר את ידיעת החיוב, ואז יש לי יותר השגה בכמה אני לא מגיעה. בכמה עוד יש, זה הרבה יותר גדול. וכשאני זוכרת את העובדה שבעצם יש כאן הרבה יותר ממה שאני יכולה להבין, זה נותן נופך אחר לגמרי ללימוד שלי במה שאני כן מבינה. אז יש כאן בעצם מעגל שמזין את עצמו, שאלו שתי סוגי הבנה. ואנחנו רוצים להבין את שניהם. וכל אחד בעצם מחזק את השני. בגדול, בגדול, אנחנו מדברים על לימוד פנימיות התורה, לעומת לימוד החלק הנגלה שבתורה. כשאנחנו מדברים על לימוד חלק הנגלה שבתורה, לעומת לימוד החלק הנגלה שבתורה. כשאנחנו מדברים על החלק הנגלה שבתורה, שבגדול, בגדול, בגדול, הוא בסופו של דבר יורד להלכות, זאת אומרת, היעד, המטרה של כל החלק הנגלה שבתורה, בסופו של דבר הוא להביא אותנו לידי הלכה למעשה. כל הסוגיות בגמרא שנידונות עד אין סוף, הן בעצם מביאות אותנו בסופו של דבר למסקנה של הלכה למעשה. זה שייך לידיעת החיובי. זה אלו דברים שאנחנו יכולים להשיג אותם בשכל, מי שיותר חכם יכול ללמוד יותר, אנחנו יכולים להבין אותם, אנחנו יכולים להתווכח עליהם, אנחנו יכולים לדבר עליהם, יש לנו ממש, יכולה להיות לנו הבנה מעמיקה, רצינית ומשמעותית, בלימוד התורה הזה. לעומת זאת, פנימיות התורה, בעצם מה שהיא מלמדת אותנו, זה שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. כמה שלא נלמד פנימיות התורה, מאיזה כיוון שלא יהיה, בסופו של דבר אנחנו יוצאים עם, כאילו, וואו, זה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לגעת, להבין, להפנים, להכיל, לדעת בכלל, גדול. אנחנו יודעים שזה גדול עלינו. אנחנו יודעים שזה גדול עלינו. אנחנו משיגים יותר בידיעת השלילה. אוקיי? זאת אומרת, כשאת לומדת מאמר חסידות, את יוצאת אחר כך מהלימוד של מאמר חסידות, וואי, אני יודעת הקדוש ברוך הוא? או שהתחושה היא איזושהי השתאות כזאת, של כאילו זה הרבה יותר גדול. אוקיי? זו ידיעת השלילה.
אבל יש לי תחושה שאני יודעת ממה לראות.
את קצת יודעת יותר כמה זה גדול עלייך.
כן, עשיתי ואפילו להרגיש.
כן.
ופה יש יותר ענבה בביקור שאני מזהה, כאילו ממה יש לי, מאיזו סמן איתך.
אוקיי, אז מה שאת אומרת זה נכון מאוד, ובואו נעשה סדר. גם ידיעת החיוב וגם ידיעת השלילה, לכל אחד מהם יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. אוקיי? כשאנחנו אומרים שיש כאן את ידיעת החיוב, אנחנו מבינים למה זה חשוב, זה נורא פשוט וקרוב עלינו וברור, אבל גם נורא נורא חשוב לנו להיות בעמדה של להבין את ידיעת השלילה. ניקח את זה נגיד בחינוך. אוקיי? בכלל במערכות יחסים, אבל ניקח את הדוגמה של חינוך. אם אני מסתכלת על הילד שלי ואני אומרת לעצמי, אני יודעת בדיוק מי הוא ומה הוא, כי מה לעשות, אני אמא שלו, אני באמת מכירה אותו, יש כאן משהו נורא נורא חשוב שאני מפספסת. אני צריכה להכיר אותו ולדעת אותו, ולדעת איזה אוכל הוא אוהב ובאיזה שעה הוא צריך לישון, ואיזה משחק הוא אוהב ואיך הוא אוהב שאנחנו מבלים את הזמן שלנו ביחד, ואיך הוא מרגיש שאוהב, וכל מיני דברים כאלה חשוב וכדאי שאני אכיר וידע. אבל אם כאן זה מסתכן, אני בבעיה. כי הילד שלי הוא לא רק סט של כללים טכניים שהכרתי, וזהו, מכונה שאפשר לחוץ על הכפתורים המתאימים ולהפעיל, הילד שלי הוא נשמה, והוא גם מתפתח, הוא גדל, הוא משתנה. ואם אני לא משאירה איזשהו מקום, בקשר שלי איתו, להבין שיש פה חלק שאני לא מכירה, להשאיר פתח ללמוד משהו חדש עליו כל יום, לאפשר לו להתפתח ולהראות לי צדדים חדשים בו, פספסתי פה משהו נורא נורא חשוב. אנחנו צריכים גם וגם, מצד שני, עם הילד שלי, כשהוא בגיל שאפילו את הצרכים הטכניים שלו, אני צריכה לספק לו, כי הוא עוד לא, הוא חסר הישע, מה שנקרא, אוקיי? הוא צריך שאני אדאג לו לשינה ולאוכל ולבגדים ולמקום מוגן ולכל מסדר היום וכל מיני דברים כאלה. אם אני, כל מה שאני אראה בו זה שאני לא יודעת מה הוא יהיה גדול ויכול להיות שהוא יהיה האדם הכי מפורסם שישנה את כל ההיסטוריה, אני אין לי אותו כאן ועכשיו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להחזיק את שני הצדדים האלה. גם להחזיק את הידיעה, ידיעת החיוב, מה אני כן יודעת עליו, ואיפה אני כן יכולה לתקשר איתו, ואיך אני כן מכירה אותו, ואיך אני כן יכולה לתת לו, וגם את ידיעת השלילה. את הלדעת שיש פה משהו שהוא מעבר למה שאני עכשיו רואה. וזה נכון לכל מערכת יחסים באשר היא. ברגע שאנחנו משאירים את הפתח הזה של ידיעת השלילה, יש לנו בעצם מקום להעמיק את הקשר, ולהתפתח פה. מול הקדוש ברוך הוא אנחנו באותו סיפור. אם אנחנו בתחושה שידיעת החיוב מספיקה, ואנחנו יודעים הכל, אנחנו בעצם סוגרים את הדלת לנגיעה במי הוא בעצמו. כי ברור שהוא הרבה מעבר לרק מה שאני יכולה להבין. וגם אם יש לי את הבקיאות הכי גדולה בהלכות, אני עדיין לא באמת יודעת אותו. ואם אני סוגרת את הקשר שלי איתו רק בידיעת החיוב, כלומר רק בלמידה של ההלכות, על כל המשתמע, גם אם זה להיות פקיעה בכל השס, אני מאבדת את הנשמה. אני מאבדת את המרחב של הלב. אני משאירה את כל הקשר שלי איתו רק ברמה הטכנית. וכאן איבדתי משהו מאוד מאוד חשוב. מצד שני, אם אני כל היום רק לומדת חסידות, ואני רק מבינה כמה הוא הרבה יותר גדול ונשגב, פספסתי את מה שהוא רוצה ממני בפועל, את איך אני באמת מתקרבת אליו בפועל. אז אני יכולה לספר לילד שלי מי כאן ועד להודעה חדשה כמה אני אוהבת אותו, אבל לא ממש לדאוג שתהיה לו ארוחת צהריים. ולכן אנחנו צריכים את שניהם. ובכל אחד מהם, הוא בעצם, זה כמו שני כנפיים, כל אחד מהם בעצם תורם גם ללימוד של השני. האיכות של הלימוד של פנימיות התורה, כשאנחנו גם לומדים הלכות, זה ברובד אחר לגמרי מאשר אם נלמד רק פנימיות התורה. והאיכות של לימוד ההלכות, של לימוד חלק הנגלה שבתורה, יהיה ברובד אחר לגמרי אם אנחנו נלמד אותו מתוך גם לימוד פנימיות התורה, כלומר, ידיעת החיוב מקבלת ערך מוסף מעצם ידיעת השלילה, וידיעת השלילה מקבלת ערך מוסף מעצם ידיעת החיוב. המשכנו עם זה שהאדמור היה צביבי כאן דוגמאות לאיך שלימוד פנימיות התורה יכול להיות לימוד טכני יבש, ללימוד החלק הנגלה שבתורה, לימוד גמרא יכול להיות טכני ויבש, וכשאנחנו לומדים גם פנימיות התורה, הלימוד הזה מקבל נופך ומקבל בעצם התייחסות אישית שלי לסוגיות האלה.
רגע, איך הנגלה יכול להיות יבש ופנימיות התורה?
וכשאנחנו לומדים פנימיות התורה, אז הלימוד של החלק הנגלה בתורה הוא מקבל נופך אישי ומשהו שהוא הרבה יותר עמוק ומשמעותי. ולא רק סוגיה באלמה. נתנו דוגמה של איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת, שכשאנחנו לומדים אותו רק בחלק הנגלה שבתורה, אנחנו מתייחסים לסוגיה של מה נקרא הרשות היחיד, מה נקרא הרשות הרבים, האם הבית הזה הוא ככה, הרחוב הזה הוא ככה, אנחנו באים מכאן, הולכים מכאן. ואם אנחנו לומדים גם פנימיות התורה, אז אנחנו שואלים מהי המהות של רשות היחיד, מהי המהות של רשות הרבים, ואז אנחנו מבינים שהמהות של רשות היחיד זה יחידו של עולם. זה המקום שבו ברור שיש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. ורשות הרבים זה המקום שבו יש תחושה שיש הרבה מאוד רשויות, שיש הרבה מאוד גורמים חיצוניים שיכולים לשלוט עליי ולנהל אותי ולהשפיע עליי. בין אם זה הזקות או מחלות או אנשים ספציפיים כאלה ואחרים, או לא משנה מה זה בדיוק. אבל עצם התודעה שיש הרבה גורמים שיכולים להשפיע עליי, זו תודעה של רשות הרבים. והתפקיד שלנו הוא בעצם להפוך את רשות הרבים לרשות היחיד. כלומר, לחיות כאן בעולם, כשהחיים כאן בעולם מספרים לנו שהעולם הוא רשות הרבים, יש בו הרבה מאוד רשויות, יש בו הרבה מאוד דברים שיכולים לנהל אותי ולהשפיע עליי ולשבש אותי, פיזית, טכנית, רגשית, רוחנית, לא משנה מאיזה כיוון שלא נרצה לראות את זה. הרבים האלה, רשות הרבים הזו, עורבת לנו בכל פינה. והתפקיד שלנו בתוך המקום הזה, למצוא את רשות היחיד. לגלות בתוך רשות הרבים, שיש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. וכל מה שקורה סביבי, זה בסך הכל התקשורת שלי איתו. ולא שום דבר אחר. המשכנו, אדמו"ר הריי"צ תמשיך עם עוד כמה דוגמאות, אבל הרעיון הוא בעצם לראות איך שהלימוד של החלק שנגלה בתורה, הוא מקבל נופך אחר לגמרי כשאנחנו לומדים גם חסידות. וכשאנחנו לומדים חסידות, רק חסידות, אנחנו מאבדים איזשהו נופך של החיבור האישי המעשי, איך זה בא לידי ביטוי. ולכן אנחנו צריכים את שניהם כמו שאמרנו. זאת אומרת, בסך הכל הם דברים שמשלימים אחד את השני. וכמו שאמרנו, יש כאן מעגל שמזין את עצמו, וכל אחד בעצם מחזק את הידיעה בשני. זאת אומרת, ככל שאני לומדת יותר חסידות, אז לימוד ההלכות שלי הוא יותר בחיות. אני יכולה להגיד באופן אישי, שאני במשך שנים לא הסתדרתי עם לימוד משנה. לא דיבר אליי, לא הצלחתי להתחבר לדבר הזה, לא עבד לי. ואחרי כמה שנים שבהם התחלתי ללמוד את החסידות באמת באופן מסודר, עקבי, מתוך בחירה, לא עם מקצוע לבגרות, למדתי על המעלה הגדולה של לימוד המשנה, ועם כמה טריגרים ביחד התחלתי ללמוד את המשנה. והיום זה משהו שאני קודם כל הרבה יותר קל לי ללמוד את המשנה, ולפחות במסכתות מסוימות, אני אפילו מוצאת בזה ממש אור אלוקים מטורף. מה שלפני כן הרגיש לי כל כך, לא מתחבר לי. אמרתי, אין, הראש שלי לא בנוי למשנה. זה לא עניין שהראש שלי לא בנוי למשנה. אין כזה דבר, זה התורה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי באופן אישי.
אתה מבין מה הערך של הדבר,
ואתה לא תתחבר. אז הערך, אנחנו מקבלים מלימוד פנימיות התורה, את הדבר עצמו אנחנו מקבלים מלימוד הנגלית התורה, ואנחנו צריכים את שניהם כי אחד מגבי את השני. כי ככל שאנחנו לומדים יותר מה הערך, אנחנו לומדים יותר מה הדבר. ככל שאנחנו לומדים יותר מה הדבר, אנחנו יכולים להעריך יותר את ה... ולכן הם בעצם מעצימים אחד את השני, ויש פה ממש, זה כמו עם אני רוצה לתת איזשהו דימוי, זה כאילו שיש לי איזשהו מסלול, או איזשהו סולם, או מסע שאני הולכת אותו, וכל אחד מהם הוא רגל אחרת. אז אחד עושה צעד, ואז הרגל השנייה צריכה לעשות עוד צעד. ואז הרגל השנייה, זאת אומרת, זה ממש משהו שהולך ביחד, הם הולכים בד בבד אחד עם השני. וכן הוא, אז דיברנו על היחס, שבין לימוד פנימיות התורה ללימוד חלק הנגלה שבתורה. עכשיו אנחנו בעמוד, בערך באמצע עמוד, קצת אחרי אמצע עמוד, וכן הוא באור הסובב כל עלמין, ואור הממלא כל עלמין. עמוד 39, למי שאיתנו בספר. דמתוך דבר, דממלא כל עלמין, יודע הדבר בסובב כל עלמין. היחס הזה נמצא לנו גם בסובב וממלא. מתוך ההתבוננות, בתוך אור, ממלא כל עלמין, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי, בחיים שלי, איפה השליחה הפרטית המדויקת, בכל פרט ופרט, זה מראה לנו, זה מגלה לנו, גם על זה שיש את הסובב כל עלמין. ואור הסובב כל עלמין, נמצא בכל מקום, כמו אור הממלא כל עלמין. אבל ההבדל ביניהם הוא, ואור הממלא כל עלמין הוא אור גלוי, הוא פרטי, ואור הסובב כל עלמין הוא אור נעלם וכללי, והיינו שמאיר בכל מקום בשווה. בעצם גם אור הממלא וגם אור הסובב נמצאים בכל מקום. אז מה ההבדל ביניהם? אור הממלא כל עלמין הוא קודם כל אור שמתגלה. הוא בהגדרה שלו, הוא מתגלה. איך הוא מתגלה? הוא מתגלה בהתאם לכל נברא שבו הוא מתלבש. זאת אומרת, הוא גם אור שמתגלה וגם אור שהוא פרטי, הוא ספציפי ומתייחס לכל נברא. נכון. נכון. זאת אומרת, הוא גם מתגלה וגם מתייחס לכל נברא בנפרד. אור הסובב כל עלמין, הוא בהגדרה שלו נעלם, הוא לא מתגלה. ובהגדרה שלו הוא אור כללי, זאת אומרת הוא שווה אצל כולם בשווה, הוא מאיר אצל כולם בשווה. אין הבדל בשביל אור הסובב כל עלמין בין נבראים שונים, אפילו לא בין העולם הגשמי לעולמות רוחניים. אור הסובב כל עלמין הוא גם אור שנעלם, זאת אומרת אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא מרגישים אותו, והוא גם כללי, הוא לא בא לידי ביטוי בכל נברא באופן ספציפי, אלא זה בדיוק אותו אור שנמצא בכל מקום, בשווה. וזהו דכתיב, אדם ובהמה תושיע הוויה. דאדם ובהמה שווים. והגם שאדם הוא למעלה הרבה במעלה ומדרגה מבהמה. אומנם זהו על פי סדר ההשתלשלות. היינו הרחמים מצד ההרגש, שהוא עניין השגחה פרטית באור הממלא כל עלמין, בבחינת מלכות האצילות, כמו שנעשית כתר ועתיק לעולם הבריאה. אבל בבחינת מלכות, כמו שהיא מרומם ומנוסה מעולמות, הנה שם אדם ובהמה שווים, ונמשך הרחמים על שניהם בשווה. יש לנו פסוק שאומר לנו אדם ובהמה תושיע, שבעצם שם לנו את שניהם, גם אדם וגם בהמה, בנשימה אחת. עכשיו, לכאורה, איך אנחנו שמים את זה בנשימה אחת? הרי ברור שיש פער בין האדם לבהמה. לבהמה יש את השליחות שלה בעולם, לאדם יש את השליחות שלה, זה בלי ערך בכלל. אלא מה? אדם ובהמה תושיע, כאן אנחנו מדברים על אור הסובב כל עלמין, ובשביל אור הסובב כל עלמין, אדם ובהמה הם שווים, אין הבדל. ובאותה דרגה, שכשאנחנו מבקשים ישועה, אדם ובהמה תושיע, הישועה הזו שאנחנו מבקשים, היא מתוך אותו מקום של רחמים, שהם מצד הרוממות. ואז אין הבדל, אמרנו, ברוממות בין העני לעשיר, אין הבדל בין האדם לבהמה. להיות שהרחמים הם מצד הרוממות, שרואה שפלותם ונמשך אל השפל, והיינו בחינת סובב כל עלמין, ונקרא סובב כללי, שכולל את כולם, בבחינת כלל, עדיין, בבחינת כלל עדיין, ונמשך משם הרחמים לכולם בשווה. והנה, אוקיי? אז הרחמים שמגיעים למצד הסובב כל עלמין, הם מקבילים לאותם רחמים שדיברנו עליהם שמצד הרוממות. ולכן הם נמשכים לכולם בשווה. והנה, אם היות שמצד אור הסובב כל עלמין שהוא אור כללי, נמשך הרחמים לכולם בשווה. בכל זאת, הרי גם שם שייך עניין ההרגש. והיינו שברחמים מצד הרוממות, דטבע המרומם להיות נמשך על השפל ולא מצד ההרגש, בכל זאת הנה גם ברחמים אלו שייך עניין ההרגש. רק שאינו הרגש פרטי בכל אחד ואחד בדרך פרט, כמו שהוא ברחמים שמצד ההרגש, שהם פרטים, לכאורה, לכל אחד ואחד לפי עניינו, כי היא מוקצת הרגש וכללי. וראה לדבר ממה שכתוב גבי נינווה, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה יותר מ-12 ריבו אדם ובהמה רבה. הרי גם במדרגת ואדם ובהמה שווים מכל מקום אמר, ואני לא אחוס שחס עליהם. לזה מה שחס הוא עניין ההרגש. אומר לנו כאן אדמור הרייץ, רחמים שהם מצד הרוממות, אנחנו רוצים לשים לב שהרוממות הזו מכניסה את כולנו במעגל אחד, אבל היא לא, הרחמים שמגיעים משם הם לא משהו טכני וקר ומתנסה. גם בהם יש רגש. עשינו את החלוקה בין הרחמים שמגיעים מצד הרוממות לרחמים שמגיעים מצד הרגש. ההרגש. אומר לנו אדמו"ר היה, זה לא שאותו מלך מרומם, זה לא שאותה דרגה אלוקית. הרחמים שמגיעים מאור הסובב הם משהו קר וטכני ולא לא, לא פוגש אותם. הרחמים האלה הם רחמים שמגיעים אלינו. אלא מה? הם לא מתייחסים כל כך, קודם כל אין שמה כל כך הרבה רגש, וזה לא מתייחס כל כך לסיפור הפרטי.
אין שם הרבה רגש?
כן, יש שם קצת.
בגלל שזה מתוך רוממות?
בגלל שזה מתוך רוממות. יש לנו את ההרגש ואת הרוממות. הרוממות אומרת, ברגע שאתה פחות ממני שם, אני מרחם עליך. לסיפור הספציפי שלי, יש כאילו, יש איזשהו הבדל, יש איזושהי התייחסות, אבל היא מאוד כללית.
לא מתייחסים לדרגה.
נכון. אנחנו רואים את זה לגבי נינווה, כשבעצם הקדוש ברוך הוא אומר ליונה הנביא, לך לנינווה ותגיד להם שיחזרו בתשובה. כי יש שמה, עיר שלמה, יותר מ-12 ריבוע אדם ובהמה רבה, ואני לא רוצה להשמיד אותם ולהפוך אותם ביום אחד. אז מצד אחד הוא שם את האדם ואת הבהמה באותה נשימה, מצד שני הוא כן אומר אדם ובהמה. זאת אומרת, יש לנו שם איזושהי התייחסות מאוד מאוד כללית להבדלים, אין שם ממש התייחסות ספציפית לסיפור הפרטי שלך. אוקיי, בוא נגיד שאנחנו שומעים על איזשהו אסון טבע באפריקה. אוקיי? אז יש משהו שהוא ממש כואב וקשה. בטח אם יש מלא סרטונים שרצים ועדויות וקשה, קשה לראות את זה, קשה להבין את זה. מה, כפר שלם נמחה, קוד, לא משנה כאילו מה קרה שם. אבל זה, הרחמים האלה, בגלל שהם כל כך רחוקים, אנחנו לא חיים באפריקה, אנחנו לא מכירים את האנשים, אנחנו לא מכירים אפילו את המקום הגיאוגרפי הזה, אז זה נראה לנו כל כך רחוק, ואז אנחנו כאילו יש איזשהו כאב, אלו שהם רחמים כאלה שהם מתעוררים, על כל הסיפור הזה באופן כללי. אבל מה קורה למי שביקר בכפר הזה והכיר שם אנשים? זה לא רחמים כלליים. כואב לו על כל משפחה שהוא הכיר שם, על האנשים הספציפיים שם. וזה משהו אחר לגמרי, אוקיי? אז הרחמים האלה שיכולים להתרום מתוך המרחק, הם בעצם לא מביאים אותנו להיכרות אישית, אצלנו, בטבע שלנו, בגלל שאין לנו שם היכרות אישית, אז הרחמים שהתעוררו לנו הם משהו כזה מאוד גדול וכולל. אז אנחנו נעשה איזושהי חלוקה, ואנחנו צריכים לראות שאם נהרגו כך וכך אנשים, זה נורא, ואם נהרסו כך וכך בתים, זה נורא, אבל זה נורא קצת שונה, זה לא אותו נורא, אוקיי? ולעומת זאת, באור הממלא כל עלמין, אם אנחנו באמת מכירים שם את המקום מקרוב, מכירים את האנשים, מתחברים לסיפורים האישיים של האנשים, אז הרחמים הם משהו אחר לגמרי. הם כבר לא על הסיפור, על העניין הכללי שקרה אסון כזה, אלא באמת הנפגוש בגובה העיניים יותר. את הפרטים. ולכאורה, הנה, מאחר שהובדל הוא מרומה מנבראים שאינם בערכו כלל, אם כן, איך יהיה הרגש מדבר שאינו בערכו? אז שואל אדמו"ר הריי"צ, רגע, אמרנו שהרחמים שמגיעים מאור הסובב כל עלמין, הם רחמים שבכל זאת יש בהם לפחות קצת רגש, יש בהם בכל זאת איזושהי התייחסות אישית. ואז שואל אדמו"ר הריי"צ, אבל מאיפה ההתייחסות הזאת מגיעה? אור הסובב כל עלמין בהגדרה רואה את כולנו בשווה. אז מאיפה מגיעה ההתייחסות האישית הזו? מאיפה מגיעים הרחמים האישיים האלה? אך בהכרח לומר, דבחינת מלכות כמו שמובדלת ומרוממת מעולמות, אנחנו בעמוד 40, יש לה איזה שייכות לעולמות. זאת אומרת, אם נחזור רגע לדוגמה של אותו אסלום טבע באפריקה, למה אני יכולה כן בכל זאת להרגיש רק יקרה שם אסון, למרות שאף פעם לא הייתי שם ואני לא מכירה אנשים שחיים שם והתרבות הזו זרה לי, למה אני יכולה להתחבר לזה? למה אני יכולה לכאוב את האסון הזה? כי יש איזשהו משהו שכן מחבר אותי אליהם. כי אנחנו בני אדם כולנו. כי בסופו של דבר, אחרי שנקלף את כל הקליפות, ואחרי שנקלף את כל ההגדרות שלנו, יש הרבה יותר מן המשותף במובן האנושי הפשוט, בין כל האנושות, מאשר מה שמפריד. אז פתאום כשזה מגיע למקום שבו כאילו, כל חומות ההגנה האלה יורדות, כי קרה שם אסון, כי כבר אין, למי ששם כבר אין מה להחזיק ביד, הוא כבר לא צריך שום סיפור כיסוי לשום דבר, כי אם איבדו הכל, זה פתאום יכול לפגוש אותי במקום, שאולי, שאני יכולה לדמיין את עצמי, אולי יום אחד מאבדת את הכל. יש איזושהי נקודת השקה, איזשהו חיבור, ולכן יכולים להתעורר ברגע שאותיהם. אז אם אנחנו אומרים, שאור הסובב כל עלמין בכל זאת, יש בו איזושהי התייחסות לפרטי הנבראים, כי הרחמים מצד הרוממות, יש בהם בכל זאת גם קצת הרגש, אנחנו חייבים לומר, שיש לספירת המלכות הזו, שממנה מגיע אלינו אור הסובב כל עלמין, קשר ושייכות לעולמות. כי אם לא היה לה שום קשר בכלל, אז רחמים היו שווים לכולם, בלי שום הרגש. ואם לומר שאין לזה שייכות לעולמות כלל, אז אינו שייך לומר שהוא מובדל ומרומם מהם, מאחר שאין לו שייכות לזה כלל, אלא בהכרח לומר שיש לה איזה שייכות לעולמות. אז יש כאן עוד עניין. למה אנחנו חייבים לומר שסובב כל מין, על מין מתייחס לעולמות? אור הסובב, מה ההגדרה שלו? שהוא סובב כל העולמות, סובב כל עלמין.
Okay.
עכשיו אני לעולם לא אגיד, שהצורה הזו, היא קטנה מהמספר 15. בדיוק. אני לא אבוא ואגיד שהעיגול הזה הוא קטן במספר 15, נכון? למה? כי אין ביניהם שום קשר. ברגע שאין ביניהם שום יחס, אני גם לא אגדיר את האין יחס. זאת אומרת, ברגע שאני מנסה להגדיר אין יחס, אני אומרת שיש פה איזשהו יחס. כי אם אני אומרת, הבן אדם הזה כל כך חכם שאני לא מצליחה בכלל לדבר איתו, אני אומרת, יש חוכמה, ועל ציר החוכמה, בדיוק על אותו ציר של החוכמה, אני נמצאת אולי בהתחלה, או באפס או במינוס, לא משנה, אבל זה אותו ציר, והוא נמצא אי שם במיליון. אבל זה אותו ציר. יש לנו איזושהי נקודת יחס. דברים שאין ביניהם שום יחס, כמו צורה או צבע, למספרים, אין שם יחס, אז אנחנו אף פעם לא נגיד משפט שמכניס את שניהם באותו מקום. עכשיו, כשאנחנו אומרים שאור הסובב כל עלמין, ההתייחסות שלו היא לעולמות, ההתייחסות היא בהגדרה של הפשטה, בהגדרה של לא מתלבש, זאת אומרת שיש מקום שבו הוא כן מתייחס לעולם. זה באמת. הנה במידה זו דבחינת מלכות, ודווקא מבחינת הרוממות, זה מלכות, נתהוו כל העולמות והנבראים. זאת אומרת, בעצם, כל הנבראים, מאיפה הם מגיעים? הם יושבים, הבסיס שלהם, הוא אותו אור סובב כל הנבראים.
ובמידת המלכות, בחינת הרוממות, נוצרו,
נתהוו. זאת המילה המדויקת יותר, כי אנחנו לפני עולם היצירה, אבל כן. כל העולמות והנבראים. נכון. בפשטות, ספירת המלכות היא הכתר של עולם הבריאה. שם יש את הנבראים. וכמו על דרך משל בגשמיות, הנה עיקר קיום המדינה הוא על ידי המלך, הוא השר שמנהיג את אנשי המדינה. וצריך להיות אימתו ופחדו של המנהיג. זה על ידי זה הוא קיומם ושמירת חיותם. וכמאמר, אלמלא מורה של מלכות, יש את ראו חיים ולא. והיראה היא עיקר קיום המדינה. והאימה והיראה באה מהרוממות דווקא. והיינו, שעל ידי רוממות והתנשאות מנהיג המדינה, הנה על ידי זה הוא קיום אנשי המדינה בחיותם הפנימי. וכן זה שומר ומגן עליהם, מה ששמו נקרא עליהם. אוקיי, אז אם יש לנו מלכות, יש לנו מדינה מתפקדת, אוקיי? לא בישראל היום, אבל במקום שיש מדינה שהיא באמת מתפקדת, אנחנו יודעים בהכרח שיש שליט במדינה הזו שהוא חזק, שהוא בעל סמכות. באחת השנים, כשהבן שלי עמד ביסודי, היה לו מורה שלקח את כל הכיתה והייתה שהוא בנה שם ממלכה. כל ילד היה שר של משהו אחר. שהוא בעצם הייתה שם חלוקת תפקידים. אבל הוא אומר שעשה את זה כמו איזה ממלכה. אז דיברתי על זה עם חברה ושתפתי אותה, אמרתי לי, טוב, אם יש ממלכה, זה אומר שיש מלך. זאת אומרת, המורה יש לו מספיק סמכות, אם הדבר הזה עובד בפועל, למורה יש כאן מספיק סמכות שמאפשרת את ההתנהלות הזאת לזה שכל ילד יכול להיות אחראי על משהו ובאמת לעשות את התפקיד שלו. כדי שמדינה תוכל לתפקד באמת, היא צריכה שיהיה בעל סמכות שיש ממנו יראה. אנחנו לא מדברים בהכרח על פחד, אוקיי? פחד זו דיקטטורה שולטת ש... בדיוק. פחד זו דיקטטורה שולטת שלא באמת מאפשרת התנהלות תקינה של מדינה, אלא אנחנו מדברים בעיקר על יראת כבוד, על מקום ש... נכון. כדי שמשהו, ארגון מסוים או קבוצה תתנהל בצורה טובה, אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי יראת כבוד למנהיג. עכשיו היראה הזו מגיעה דווקא מהמרחק של המלך אל העם. כי אם המלך גדל איתי באותה שכונה, ואנחנו שיחקנו באיך התופסת בגיל 3 ו-4, והיינו חברי נפש בתיכון, ושמעתי את כל הצרות ואת כל התסכולים ותסבוכים, כמה יראה אמיתית תהיה לי כאדם מבוגר? יכולה להיות לי הערכה, יכולה להיות לי אהבה, יכולה להיות לי חברות, יראה זה משהו אחר, זה מגיע דווקא מהמרחק, מזה שהאדם מאוד מאוד מרוחק ממני. סיפרה לי פעם מישהי שחברה שלה התמנתה לשופטת באותה תקופה, והיא אומרת לי שחברה שלה שיתפה אותה בכמה בדידות כרוכה במינוי הזה, זה קידום, זו ענה, זה כאילו התקדמות. אבל יש שם המון בדידות, למה? כי המעמד של השופט דורש את הריחוק הזה, הוא דורש את היראה הזו, ולכן היא לא יכולה באמת להיות אותנטית כמו שהיא כבן אדם וליצור קשרים וחברויות בעבודה, כי היא חייבת לשמור על הדיסטנס הזה. עכשיו, היראה הזו, שוב, אנחנו מדברים במצב מתוקן, מגיעה דווקא מהמקום הזה, שבו המלך הוא זה שנותן את התשתית לאזרחים לחיות. בקטן אנחנו יכולים לראות את זה בתוך בית, עם משפחה, בין הורים לילדים. אם ההורים באמת מביאים סמכות טובה לילדים, ומנהלים את הממלכה שלהם, לילדים יש איזושהי יראת כבוד כלפיהם. והבית כולו נמצא באווירה מכבדת, באווירה שיש בה מקום לכל אחד. יש התנהלות תקינה של הממלכה הפרטית הזאת. והדוגמה מזה, יובן בספירת המלכות, שעיקר קיום בחיות העולמות הוא מבחינת מלכות, כמו שהיא מרוממת ומנוסת מעולמות. אלא שהחיות פרטי בכל עולם ונברא לפום שיעור הדילי, בבחינת התלבשות פנימי בדרך פרט, נמשך מבחינת ההשפעה בקירוב לבחינת מלכות. וגם נמשך בחינת הרחמים על עולמות מבחינת הרוממות וההתנסות במלכות. אלא שנמשך לכולם בשווה, להיותו בחינת סובב שכולל הכל. ואם היות כל זה הוא מבחינת הרוממות במלכות, בחינת הוויה מלאך גאות לבש. אבל הוא כמו הכלל אל הפרט. ובכלל הוא פרט, הרי הכלל יש לו שייכות אל הפרט, וכל פרט יש לו תפיסת מקום בכלל. וכמו בעניין המספר, הלו גם המספר היותר גדול, הנה המספר היותר קטן, תופס מקום לגביו. דאם היות, זה מספר אחד רחוק מאלף אלפים, ורבי הרבבות. הנה אם זה, הרי האחד מחסיר ומשלים, המספר באלף אלפים, ורבי הרבבות. וכן הוא בספירת המלכות, כמו שהיא באצילות. אם היותה מובדל ומרומה מהעולמות, וסובב כללי שכולל כולם, בדרך כלל, עדיין, הנה אם זה, הרי הוא סובב ומקיף לעולמות, שהעולמות תופסים מקום. ולכן, הנה גם ברחמים הנמשכים משם שייך עניין הרגש. וממוצא, דבר מובן, ומכל שכן זה בחמלה, הבאה מאהבת עולם, שהיא הבאה נצחית, שבוודאי שייך עניין הרגש. זאת אומרת, אומר לנו הרבי, העניין הזה של הרחמים שמגיעים מספירת המלכות, שאלנו איך יכול להיות שהרחמים שמגיעים מהסובב כל מין יש בהם גם הרגש, אם הם בעצם רחמים שמגיעים מהרוממות. והתשובה היא, שמכיוון שההגדרה של האור הזה, ובפועל האור הזה הוא כן מתייחס לעולמות, הוא מתייחס על דרך השלילה, אבל הוא מתייחס לעולמות, לכן האור הזה בעצם, קשור עם העולמות, ולכן יש שם גם קצת הרגש. אנחנו יכולים לראות.
אבל לפני, מה? זה שמתייחס, זה לא דווקא אומר שהוא חייב רגש. הוא יכול להתייחס טכני.
אוקיי. אנחנו מדברים על האור האלוקי. כשאנחנו מדברים על אלוקות, אין כזה דבר רק טכני. כי אנחנו מדברים על הצד של הקדושה. זאת אומרת, ההפרדה הזו בין הטכני לרגשי למשל, זו הפרדה מלאכותית שקיימת ברשות הרבים, לא ברשות היחיד. עכשיו, כשאנחנו אומרים שיש את ההשפעה של הקדוש ברוך, אז למה צריכה להיות שם, צריך להיות שם הקירוב? מה, ההרגש מגיע מצד הקירוב, אוקיי? הרחמים שמגיעים מהרוממות מגיעים מצד הריחוק. זה בעצם החלופה. אז אמרנו, אם הוא כל כך רחוק, מאיפה יש את ההרגש? אז הסיבה שיש הרגש זה בגלל שהמרחק הזה הוא מרחק שהוא כן באיזושהי צורה ביחס לנבראים. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו יכולים לראות את זה כמו במספרים. האם המספר 1 הוא ביחס למספר 100 מיליון? אז הנטייה הטבעית שלנו יכולה אולי לומר מה פתאום, 1 זה כלום, כאילו אגורה אחת לא שווה כלום, ו-100 מיליון דולר שווה הרבה מאוד. אבל האמת היא שזה בכלל לא ככה, כי ה-100 מיליון דולר האלה מורכבים מאגורה ועוד אגורה ועוד אגורה. ואם אנחנו נגיד, האגורה לא שווה כלום, ורק המאה מיליון שווים, אז בואו נצחיל להוציא אגורה ועוד אגורה ועוד אגורה, ואין לנו כלום ביד. זאת אומרת, בעצם ההגדרה של המאה מיליון כמספר, ושל האחד כמספר, הם נמצאים על אותו ציר. מכיוון שהם נמצאים על אותו ציר, יש ביניהם איזשהו יחס. מכאן אנחנו מבינים, וכאן אנחנו בעצם מסיימים את האות הזו, ואדמו"ר הריי"צ מחזיר אותנו רגע לנושא של המאמר בכלל. אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, מכאן אנחנו מבינים שגם כשאנחנו מדברים על אהבת עולם, שהיא גבוהה יותר מאהבה של 7 שנים ו10 שנים ו100 שנים, האהבה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, גם שם יש מקום להרגש, יש מקום לקירוב האישי הזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא.
גם שם יש
מקום
לקרבה
האישית
שלנו
לקדוש ברוך
הוא.
כן. ובשבוע הבא, אם ירצה השם, באות הבאה, אנחנו נסיים את המאמר, ואנחנו בעצם נסגור ונענה גם על השאלה שאמרנו, ולא נדוש ולא ניקלם, ולא ניקשה לא לעולם ואין. ונסגור בעצם, נסיים בעצם את כל המאמר. כן.
שפה במוסדים האלה, הוא מתייחס לאהבה עולם,
כאטור. נכון.
כאילו, זה רק אצלו רואים את זה.
כי נורא שזה לא רואים את זה ככה,
גם
ההרשעה,
זה
מתחסים לשונות. נכון, אני מבינה מה שאתה אומר. זה מבלבל, כן, כן, נכון. אז זהו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל מלא. ואין אצלו טכני. רגע, אני אעצור את זה.
השאלה הזאת, אתמול ראיתי על משה צרפת,